יש כאן שני קטעים, אחד קצר ואחד יותר ארוך, שזה מתחיל אותו דבר ונגמר קצת אחרת, צריך לקרוא אותם יחד. המאמר הידוע שבתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שיתף עם מידת הרחמים. בקטע האחרון, בקטע הארוך הוא שואל, על מה רש"י מתבסס? זאת אומרת, רש"י מביא את זה, רש"י מביא את זה מהמדרש, שבתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ואחר כך שיתף איתו מידת הרחמים. מה הביסוס בפסוק? שכתוב, בראשית ברא אלוקים, אלוקים זה מידת הדין, שופט, ורק אחרי כל ששת ימי בראשית, אחרי שבת, כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. ושם מוזכר י' כבב כמידת הרחמים. אז איך כתוב בהתחלה? בהתחלה כתוב בראשית ברא אלוקים. לא כתוב בראשית אמר אלוקים לברוא או משהו כזה, חשב לברוא, כתוב ברא. אז הרי הוא ברא את העולם במידת הדין. מה אתה אומר שעלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין? זה הפך הפשט. זה שאלה אחת שהוא שואל. ושאלה שנייה, וכי יש חס ושלום שינוי במחשבת הבורא יתברך? אותו דבר בקטע הראשון, הוא שואל, וחס ושלום שיהיה חזרה באחרונה, הקדוש ברוך הוא התחרט, הוא ראה שזה לא הולך, אז הוא התחרט, מה, איזה מין דבר זה? זה שתי השאלות שהוא שואל.
למה יש הפרזה?
מה? כן, הוא ברא את העולם עם שניהם. כן, יש בעולם גם את זה וגם את זה. לא מובן. צריך גם להבין מה המשמעות בקונטקסט הזה, מה המשמעות של מידת הדין ומידת הרחמים. אפשר להסביר את זה בכמה אופנים. אז בואו נקרא קודם את הקטע הראשון, נראה אחר כך הקטע השני יותר רחב. רק שבוודאי כך צריך להיות גם למטה. זאת אומרת, כל הסיפור שעלה במחשבה ובסוף היה אחרת, זה לא סיפור על הקדוש ברוך הוא, אלא זה סיפור עלינו. מה פירוש? כי רצון האדם ומחשבתו צריך להיות כמו מידת הדין. מה פירוש כמו מידת הדין? לעשות ולקיים הכל ממש כדין וכרצון הבורא. ואם כי אינו יכול לגמור במעשה הכל כראוי, אבל לרצות, הוא צריך לרצות הכל. כמו שכתוב, לפי הספר. אחר כך שיתף מידת הרחמים. אבל הרצון צריך להיות כדין. אחר כך זה לא הולך, מה אפשר לעשות? אבל שבן אדם לא יעזוב את השאיפות שלו אף פעם. אפילו אם הוא שואף למשהו שזה נראה, זה מה שקורה לנו בדרך כלל, אנחנו רוצים ואנחנו לא מקיימים, אז מה שקורה שאנחנו מפסיקים לרצות. יכול להיות שמחר אני אקום עם יותר כוח, ואם אני עכשיו אמשיך לרצות, אז מחר אני כן אקיים את מה שהיום לא קיימתי. כל הבעיה שעד מחר זה כבר יצא החוצה מהפרוטוקול בכלל, אני כבר לא רוצה. עכשיו, יש לי כוח, אני כבר שכחתי מכל הנושא, כי כבר אתמול כבר מחקתי את זה. אז הוא אומר לו, תשמור על הרצונות שלך. לרצות, תרצה להיות פרפקט. אתה לא יכול להשתגע, אתה לא יכול בבת אחת להיות פרפקט. אבל אתה יכול לרצות להיות פרפקט. עכשיו, ונודע, כי מחשבת האדם נוגע בשורש המחשבה ומעשיו בשורש המעשה. לאן עולים הדברים שלנו? המחשבה עולה לעולם המחשבה והמעשה עולה לעולם המעשה, לשורש המעשה. ולכן עלה במחשבה במידת הדין שהרצון יהיה בדין כנל. מאיפה יש לנו את הכוח להמשיך לרצות למרות שאנחנו לא מצליחים? בגלל שבשורש המחשבה שלנו, בשורש הרצון, ברצון של הבורא, יש את הכוח של מידת הדין. עכשיו, לפי זה קורה כמה דברים. לפי זה גם אפשר להבין יותר טוב מה זה מידת הדין. מה יוצא לפי זה פה? הבן אדם רוצה להיות הוא רוצה לעבוד את השם בכל ליבו, בכל נפשו, בכל מאודו. בוא נסגנן את זה אחרת. אפשר לסגנן את זה יותר, בצורה הרבה יותר חריפה, ויהיה הרבה יותר קל להבין את זה, והרבה יותר קל לזכור את זה. הבלבול הגדול בדרך כלל נובע מזה שאנחנו רוצים הרבה דברים. בן אדם שיש לו הרבה דברים, וכל פעם הסולם, ההיררכיה, הסולם, איך קוראים לזה? עדיפויות, נו? סדר עדיפויות, חיפשתי את המילה. הסדר עדיפויות כל פעם משתנה. אז או שהבלבול יוצר את זה שסדר עדיפויות משתנה, או שגורם חיצוני גורם לסדר עדיפויות להשתנות, וזה גורם בלבול בנפש, אחד מהשניים, לא משנה, אבל תמיד סדר עדיפויות משתנה ובלבול, זה תופעות שהן קשורות בתור סיבה ותוצאה באיזו אופן שלא יהיה. עכשיו, בן אדם שרוצה רק דבר אחד, הוא אף פעם לא מבולבל. נגיד, אחד שהוא בביזנס, הוא רוצה להרוויח. הוא עושה, יש לו מיליון דברים, והוא כל הזמן, אם הוא משנה סדר עדיפויות, אז בעצם לא משתנה שום דבר. הוא משנה בגלל שעכשיו התברר לו שצריך לשנות כדי להגיע לאותה מטרה. אבל כל הזמן יש לו במודע, יש לו ברקע, יש לו כותרת. כמו שכותבים לילדים על הלוח, הרבה דברים, והכותרת לא משתנה אצלו. הכותרת זה כל הזמן שהוא רוצה להרוויח. מתחת לכותרת אפשר לשנות ולמחוק ולעשות מה שרוצים, הכותרת תמיד נשארת, כמו תאריך. זה נשאר. תאריך גם מתחלף, וזה נשאר כל החיים. מה זה בעבודת השם? בעבודת השם זה יכול להיות כמה דברים, הנקודה הזאת שלא מתחלפת. יכול להיות, אני רוצה להתקרב להשם. זה יכול להיות מין מוטו כזה שלא מתחלף. היום שמאורגן מסביב למוטו כזה בצורה טוטלית, הוא אף פעם לא מבולבל. יכול להיות מוטו יותר גבוה. לא שאני רוצה להיות קרוב להשם, אני רוצה לעשות מעט רוח להשם. אני לא חושב על עצמי בכלל. אז זה כבר מדרגה. טוב, לא משנה, אבל איך שלא יהיה. הדבר הזה הוא נוגע בשורש המחשבה למעלה. ובגלל שבשורש המחשבה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, זאת אומרת, מה זה עניין של מידת הדין? מידת הדין זה מין אמת ללא ויתורים. זה המשמעות של מידת הדין. להיות שעלה בשורש לברוא את העולם במידת הדין, אז יש לנו כוח כשאנחנו מתחברים למחשבה הפנימית שלנו, ואז אנחנו שואבים משורש המחשבה העליונה. יש לנו כוח לראות כך את פני הדברים. אני רוצה את האמת ללא ויתורים. ומהי האמת? אני רוצה רק להתקרב לקדוש ברוך הוא. אם הדבר הזה יעזור לי להתקרב לקדוש ברוך הוא, אני אעשה אותו. אם זה לא יעזור לי, אני לא אעשה אותו. אני לא הולך להציג הצגות בשביל אנשים, אני לא הולך לעשות שום דבר כדי שיחזיקו ממני, וכו' וכו'. אני יורד חלק גדול מהבלבול, בן אדם פשוט זוקף קומה, הוא מפסיק להיות משועבד לכל מיני, כל מיני שיגונות, כל מיני דברים. מה שאין כן, כשזה מגיע למעשה, זה הכל ברצון. כשזה מגיע למעשה, אז לפי האפשרויות שלו, אנחנו יודעים שלשנות הרגלים זה לא קל. יש הרבה דברים שבן אדם מנסה והוא לא מצליח. אז פה כבר צריך שיתוף מידת הרחמים. כשהעולם נברא במעשה, העולם נברא ממידת הרחמים. ולכן כשאנחנו עושים ואנחנו מעוררים את השורש של עולם המעשה, אנחנו מעוררים את השורש של הרחמים. ולכן כמה שאנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. בתנאי שאנחנו נעשה בכלל משהו, אחד שלא רוצה לעשות שום דבר, אז הוא לא מעורר את השורש. אבל אחד שעושה משהו, אז ככה, זה הבן אדם, זה שתי הקצוות. לרצות, הוא צריך לרצות את הכל, ולעשות, הוא צריך לעשות כמה שהוא יכול, ולא להתייאש, לא להפסיק. מה שקורה זה שהרבה פעמים בן אדם, בגלל שהוא רוצה את הכל, אז הוא כבר לא עושה שום דבר. כי מה זה שווה הקצת הזה? הרי אני רוצה כל כך גבוה, בסוף מה עשיתי? אני רוצה כל היום לשבת ללמוד, בסוף אני לומד כל יום פרק אחד שחרית או פרק אחד ערבית. אז מה, בשביל מה אני צריך את זה? עדיף לא ללמוד בכלל, אולי פעם אחת אני אקח את עצמי בידיים ואז אני אלמד כל הזמן. ככה אני הרי מרמה את עצמי, ככה בן אדם חושב, זה לא נכון. כי ברגע שהוא לא יכול יותר, אם הוא בכל אופן פותח את הספר ולומד פרק אחד שחרית, פרק אחד ערבית, הוא עושה מעשה, למרות שלימוד זה מחשבה, אבל כאן מדובר על הבחירה שלו, הבחירה זה המעשה. הוא עושה מעשה, ועם המעשה הזה הוא מגיע לשורש המעשה. כמו שעם המחשבה הוא הגיע לשורש המחשבה. במחשבה הוא קיבל כוח לרצות את האמת, ופה הוא קיבל כוח להמשיך למרות שהוא לא מגיע לאמת. למרות שהוא עושה רק חלקי. ובשביל זה לפעמים צריך עוד יותר כוח. בשביל להחזיק רק בחלקי צריך להיות, לפעמים צריך להיות אפילו יותר אמיתי. כי להיות טוטליסט להיות פרפקט זה מאוד מחמיא לבן אדם. אז יכול להיות שזה בא מצד הגאווה שלו. אבל להיות חלקי ולא מושלם, ובכל אופן להחזיק מעמד, זה לא מחמיא. להפך, עדיף, מצד הגאווה, עדיף לברוח מהמערכה לגמרי. כן, מה זה הכבוד שלי, זה כל הזמן להפסיד במערכות? עדיף לא להיות שם. ואף על פי כן אני ממשיך ואני מנסה, ועוד פעם ועוד פעם, אני לא מתייאש. זה הכוח של שורש מידת הרחמים. עכשיו, מה יותר גבוה? מנסה לחשוב. מה יותר גבוה בשורש? על פי קבלה, פשוט סכמטית. כשמסתכלים על, על הסדר של הספירות, אז הכתר זה באמצע. מה יש מתחת לכתר? את הדעת ואת הרחמים, את התפארת, ומתחת לזה את ה... מה? את היסוד ואת המלכות. זה הקו האמצעי. הקו האמצעי יורד יותר נמוך מכולם ועולה יותר גבוה מכולם. לכל היתר יש בצד השמאל, יש לנו בינה, גבורה והוד. זה קו קצר. בצד ימין יש לנו את החסד ואת הנצח, את החוכמה ואת החסד ואת הנצח. ובקו האמצעי יש לנו, כי הקו האמצעי, אותם דיברנו על זה פעם, הקו המושג של הרחמים, לרחם, גם בן אדם לחברו, אני מרחם עליך, מה זה אומר? זה אומר שאני הגעתי לתוך עצמי, לתוך עצמי, במקום כל כך גבוה, שאני רואה איך שהכל אחד. ואז אני מרגיש אותך, אני מרגיש את עצמי כאילו שאני הייתי במקומך. זה רחמים. זה ההבדל בין חסד לרחמים. חסד זה שאני עושה איתך כחסד. כי אני איש חסד, אז מגיע לכולם. אבל מגיע. אני עדיין חושב על זה שמגיע. כשאני מרחם, אני לא חושב אם מגיע או לא מגיע. אני פשוט מעמיד את עצמי במקום המסכן. לא הייתי רוצה שיחשבו עליי אם מגיע לי, אם הייתי סובב. עצם הדיון בשאלה אם מגיע לי היה מרגיז אותי. אז אני גם לא רוצה לחשוב עליו אם מגיע לו. הוא סובב, אז אני עוזר לו. זאת אומרת, במידת הרחמים, כדי לעזור, אני חייב להזדהות. וזה צריך להבין, שכדי להזדהות עם מישהו שזה לא אני, אני חייב להיות הרבה יותר אני, מה שהייתי כשהייתי נפרד ממנו. כשהייתי בפריפריה, בפריפריה, כל אחד הדבר נפרד. כדי להזדהות עם מישהו, אני צריך לחזור לשורש, למקום שבו עדיין לא התפצלנו לשניים. ושזה רחמים אמיתיים, כתוב בתורה, ונתן לך רחמים ברחמך וירבך. האור החיים הקדוש אומר, השם נותן לך שתוכל לרחם. כי זה באמת לא בידי האדם. האדם לא יכול בתוך עצמו להגיע בבת אחת כל כך גבוה. זה שיהודים הם רחמנים בטבעם, זה גם בגלל איזו עדינות שיש בנפש. זה לא עבודה שלנו. אנחנו קיבלנו את זה. וממילא יוצא גם פה שהאדם שבמעשה שלו מעורר את מידת הרחמים, הוא בעצם מגיע יותר גבוה משהו במחשבה. הוא מגיע למקום שגם הקצת הוא יקר מכל יקר. יש בסיפור מעשיות אצל רבי נחמן, שבסוף הסיפור הראשון שהבת מלך שנעבדה, אז הוא שואל שם, מה יקר כאן? אז אומרים לו, הכל יקר. כל דבר יקר. אתה אומר, אוי, זה יקר. אתה אומר, תתה, זה יקר. לא משנה, מה שאתה עושה זה יקר. הכל יקר, למה? שזה, המעשה בפועל, הוא מגיע לשיתף עם מידת הרחמים. מזה קיים העולם. עכשיו, אז אם כן, למה צריך את הרצון? כי כדי להגיע למעשה, אי אפשר לעזוב את הרצון. אם אנחנו נעזוב את הרצון, לא נגיע למעשה בכלל. נעזוב את הרצון, נעזוב אותו לגמרי. זה כלל שצריך להבין את זה. אי אפשר לרצות להיות חלקי. אפשר להסכים להיות חלקי. יש שתי טעויות. יש טעות אחת שבן אדם רוצה להיות חלקי. ולרצות להיות חלקי זה כמו שעושים, מישהו פעם נתן משל, שרוצים שבבית, נגיד מסיקים בית כדי שיהיה 25 מעלות, 20 מעלות בבית, שיוכלו לשבת, שלא יצטרכו לראות מקור. אז מה עושים? מכוונים את התנור שבתוך התנור יהיה 25 מעלות. בבית יקפו מקור. בתנור צריך להיות כמה מאות מעלות. בתנור צריך להיות אש. ובחוץ יש משהו, זה כשבן אדם רוצה, השאיפה שלו זה להיות חלקי. זה כמו אופק חלקי, זה לא שייך. אופק צריך להיות שלם, שאיפה צריכה להיות שלמה מצד אחד. מצד שני, כשזה מגיע לביצוע, הוא צריך להסכים להיות חלקי. אם הוא לא מסכים להיות חלקי, אז הוא יברח לגמרי, הוא ילך לרשות הסדרה אחריו. ומזה צריך להיזהר. זה הקטע הראשון, פחות או יותר. עכשיו נראה את זה, בקטע השני יש את זה בצורה הרבה יותר ארוכה. הוא מכניס כאן עוד דברים, אני לא כל כך הבנתי אם הוא הולך באותו דרך או שהוא מלמד דברים חדשים. קראתי את זה ולא כל כך, לא יודע, צריך לנסות. אמנם הוא, כך הוא, זה עכשיו התשובה בתוך הקטע השני, כך הוא, באופן זה ברא בורא יתברך להיות רצון ומחשבת האדם לעשות הכל על פי מידת הדין ממש כרצונו יתברך. עד כאן זה אותו דבר כמו שראינו קודם. הגם כי בפועל אי אפשר לעשות ממש כרצונו יתברך, כאן הוא מוסיף הסבר מטען כי עולם העשייה אין בו שלימות. צריך לזכור את זה, בעולם העשייה אין שלימות. מי שמחפש שלימות הוא פנטזיור, אבל רצון לשלימות יש בעולם העשייה. זה, מי שיש לו רצון לשלימות הוא לא פנטזיור, מי שמחפש את השלימות בתוך עולם העשייה הוא זה. וצריך להשתתפות מידת הרחמים. עם כל זה, הנה כאן הוא מוסיף, דיברנו את זה בעל פה שם, וכאן הוא כותב את זה במפורש לכאורה, אז אם כן מספיק מידת הרחמים. עם כל זה השיתוף בה על ידי המחשבה והרצון לעשות כרצונו יתברך. ואיתה בזוהר הקדוש, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא הכל על ידי התורה, כמו שכתוב יביט בתורה הוא ברא את העולם, כמו כן הצדיקים שהם מקיימים העולם הוא על ידי השתדלות בתורה. הצדיקים מקיימים את העולם על ידי השתדלות בתורה. הרבה פעמים הוא מדבר על עם ישראל והוא אומר צדיקים, אמר כולם צדיקים. הוא באמת נראה דמהי טעם הברא הקדוש ברוך הוא העולם בכוח התורה, והייתכן לומר שהיה הכרח לברוא על ידי התורה? זה הרי לא מוכרח, הוא יכול לברוא גם לא. למדנו פעם, למדנו על זה משהו, מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה בתורה. דיברנו אז על שלוש מדרגות בתורה. יש מדרגה של תורה, כמו שיש שלוש מדרגות באור, יש מדרגה בתורה שיש שמותיו של הקדוש ברוך הוא, יש מדרגה בתורה שזה לשון הוראה, יש מדרגה בתורה, את לא היית, את לא היית, אני זוכר שלא היית, אני לא זוכר מתי זה היה, כי אני זוכר שלא היית. יש מדרגה בתורה שהיא השורש של העולם, ושלוש מדרגות בתורה. המדרגה הגבוהה בתורה זה שיש שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כל עניין בתורה מספר משהו על הנהגה האלוקית. כל עניין בתורה גם נותן לנו דרך איך לחיות בעולם. וכל עניין בתורה הוא שורש למשהו דומה בעולם. אם יש בתורה, אם רואים בתורה מסירות או הקרבה, אז זה שורש לכל ההקרבות בעולם. אם רואים בתורה להפך תיאור של אכזריות, אז זה השורש של כל האכזריות בעולם. כתוב בתורה גם לא תאכל כל תועבה, גם המילים כאלה כתובים בתורה. ויש תועבות בעולם, כי את כל התועבות האלה עשו והקוץ בהן. אז התועבות האלה, באו מהתועבה הזאת, יש כל דבר, לא שחייבים לעשות תועבה, אבל הכוח, האפשרות. אז יש כל דבר, יש את את השורש שלו בתורה. עכשיו, ודאי שהקדוש ברוך הוא יכל לברוא את העולם גם לא דרך התורה. הוא יכל, מי אומר שצינור השפע של העולם חייב לעבור דרך התורה? אז שם הוא הסביר שעל ידי זה שבסוף בני ישראל יקבלו את התורה אחרי כך וכך שנים והם ילמדו את התורה, אז הם יעוררו את השורשים של כל הנבראים, ועל ידי זה כל הנבראים כולם יעברו הזדקחות, ובסוף יהיה בגר זאב עם כבש וכל הסיפור, כל הסיפור של אחרית הימים קשור עם זה שהעולם יונק מהתורה, ואז יש אפשרות לטפל בו דרך התורה. אחרת היה צריך ללכת לחנך את כל העולם. ככה יש לנו את השורשים של העולם בתוך עבודת השם שלנו, ואנחנו יכולים לזכך את העולם בעקיפין, במקיף. ככה הוא דיבר אז. עכשיו הוא נותן עוד אופן. באופן זה רצה לברוא העולם הזה להיות הכל תלוי בתורה. השם ככה רצה, כמו שדרשו חזל את ה' דהשישי. למה כולם כתוב יום אחד, יום שני, יום שלישי, וביום שישי כתוב ה' הידיעה? לומר שהיה הכל תלוי עד שבני ישראל יקבלו את התורה, השישי בסיוון, זה רמז. רמז לקבלת התורה, רש"י מביא את זה מהמדרשים. שכל כל העולם עומד כאילו על בסטנדביי כזה, תלוי ועומד, ייתכן וייתכן. כשבני ישראל מקבלים את התורה, הוא מקבל אישרור רטרואקטיבי שהוא באמת, שהוא נברא אי פעם. זאת אומרת, עכשיו אתה מגיע לתיקון שלך. מעכשיו נודע, אחרי נודע הדבר שבאמת טוב עשו שברו אותך. ככה, ככה, זה מקבלים במתן תורה. אז יוצא מזה שהקדוש ברוך הוא בדווקא רצה לקשור את העולם עם התורה. וכל זה היה כדי שהצדיקים ישלטו בכוח הבריאה, בכל הבריאה, בכוח התורה. מה הוא אומר כאן עכשיו? הוא אומר את אותו דבר שהוא אמר אז בווריאציה שונה. אז הוא לא דיבר על צדיקים, הוא דיבר על כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד שלומד תורה וכל אחד לומד תורה. הזכרנו את זה פעם, ילד שלומד בית ספר חילוני גם לומד תורה, הוא לומד אלף בית, אז הוא לומד תורה, זה עבוד לו, הוא יכול לא לרצות, כן לרצות, אבל לא לומד תורה. ילד שכל אחד מאיתנו לומד תורה, אז כל אחד שותף, נשמה שלומד את תורה היא שותפה בקיום העולם, בתיקון העולם. אבל התיקון העולם הזה, ילד שאנחנו לא בדרגה כזאת, שאנחנו כבר יכולים לתקן את העולם, אז זה מחכה, התיקון העולם מחכה לעתיד לבוא. אבל אדם שהוא באמת צדיק, שהוא הזדכך, כשהוא יושב ולומד תורה, הוא פועל תיקון בעולם דרך התורה שלו. יש הרבה דברים, זה מעניין, שיש הרבה דברים שמשתנה בעולם. אנחנו רואים שהעולם הוא לא מתוקן. אנחנו יודעים שהעולם הוא לא מתוקן. אבל בכל אופן אנחנו רואים שיש דברים בעולם שהם יותר מתוקנים מה שהיו פעם. יש דברים שהם יותר מקולקלים מה שהיו פעם. הרבה דברים. ודברים מאוד בסיסיים. ואף על פי כן, אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלו. וזה תמיד נכון, התורה היא נצחית. תמיד נכון, כי הקלקולים שיש היום בגדול, הם גם היו פעם, עכשיו הם רק גדלו מבחינה כמותית. ומצד שני, יש קלקולים שהיו פעם, והיום הם כמעט לא נמצאים. והרבה דיברו על זה, הרבה כתבו על זה. איך זה נהיה? פתאום, אני יודע שהם כל הגויים קיבלו פתאום קדושה נוראית. זה לא. זה נהיה אותו דבר כמו שדיברנו אז. רק זה לא מחכה לעתיד לבוא. מדוע זה לא מחכה לעתיד לבוא? כי זה התוצאה של לימוד התורה של הצדיקים. יש דברים שמחכים לעתיד לבוא, זה התוצאה של לימוד התורה שלנו. אנחנו בתורה שלנו, עד שהיא תפעל, כי אנחנו גם כן לא כל כך מתמסרים. אז ככה, הכוח זה לפי איך שאנחנו, כמה שבן אדם שם את עצמו בצד בשביל לשבת ללמוד תורה, זה כמו כשמושכים את המיתר אחורנית, ואז החץ יורה יותר עם כוח. לקחת את המיתר אחורנית זה לקחת את עצמי אחורנית. כמה שאני יותר זניח ואני יותר, פחות חשוב, העסקים הפרטיים שלי פחות חשובים, אני משקיע יותר זמן, אז הפעולה שאני עושה היא פעולה יותר אפקטיבית. וזה בעצם הצדיק. וזהו מה שהוא אומר כאן, שכל זה היה שהצדיקים ישלטו בכל הבריאה בכוח התורה. אם הבריאה לא הייתה מושרשת בתורה, אז לא היה קשר בין לימוד התורה של הצדיק לבין המציאות בעולם. וזהו שכתוב, כוח מעשה וגיד לעמו. כן. מה למדנו בשיעור הקודם? כן, מה?
יש שירות של דרך ללמוד התורה,
עושים לפח התיבון. לא שמעתי, דרך ללמוד התורה? לקלקל דרך ללמוד התורה? למה לא יודעתך? מה פתאום? למה שזה ככה יקרה? באיזה אופן? באיזה אופן צריך ללמוד תורה כדי שזה יקלקל? למה את מתכוון?
לא יודעת,
למה ש... ללמוד תורה בתארה?
לא, יש את הלימוד של...
ויש לימוד של הצדיקים, ומה יהיה עם לימוד של רשעים למשל? זה מה שאת מתכוונת? אז מי? אז מי? למשל מי? אנחנו כמו אנשים הפשוטים. לא, כאן הוא מדבר על לימוד תורה. הוא מדבר על לימוד, הוא לא מדבר עכשיו על להתנהג ולשמור תורה וכל זה. הוא מדבר על לימוד התורה. לימוד התורה, ברגע שבן אדם לומד תורה, יש איזה תורה שלמה בליקוטי מהר"ן. זה לא חידוש של השפת אמת. זה נכתב הרבה שנים לפניו העניין הזה. והשורש הזה זה בקבלה. השורש, רק שם הוא מדבר יותר על מעגל יותר פנימי, הוא מדבר על נשמות ישראל, הוא מדבר על להחזיר בתשובה בני אדם. הוא אומר, כשיהודי יושב ולומד תורה, עם כוונה לשם שמיים, לא בשביל להתייהר, לא בשביל, זה יכול להיות, שזה יכול להיות משהו שמקלקל, אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא יודע, לא ראיתי שזה מקלקל, אבל זה מה שיכול להיות הגיוני, אני לא יודע, יכול להיות. בכל פנים, יהודי יושב ולומד תורה לשם שמיים, הוא יכול לגרום ליהודי אחר שפתאום יתעורר בתשובה. בכל מיני מדרגות. מדוע? כי המילים שהוא לומד הם שורש נשמתו של אותו אחד, והוא עורר את השורש, והוא זכה וזה נפתח לו. יכול להיות, הגיוני להגיד כך.
אבל אם הוא לא לומד תורה
לשמה, מה? אם הוא לומד תורה שלא לשמה, אז גם כן תלוי. יש מאמר חז"ל שאומר, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. עכשיו, זה נשמע קצת כמו וורט, אבל דווקא פשטנים אומרים את זה. מפרשי הפשט, יש כאלה שמסבירים ככה. מה פירוש לעולם ילמד אדם שלא לשמה? אפשר לפרש את זה בשני אופנים. אפשר לפרש ככה. לעולם ילמד אדם שתורה שלא לשמה, אז אומרים לו, אתה תלמד שלא לשמה. מדוע? אז בינינו ובין עצמנו אנחנו מדברים עליו בלשון, בגוף שלישי. מתוך שלא לשמה, בסוף הוא יגיע לשמה, בינתיים הרשים לו שילמד שלא לשמה. אפשר להסביר את זה אחרת. אפשר להסביר, לעולם ילמד אדם שלא לשמה, אתה צריך לומר לעצמך ככה, עכשיו אני לומד שלא לשמה, בגלל שאני יודע שמתוך שלא לשמה אני בסוף יבוא ללשמה.
כן, אבל אם אני בכלל לא רוצה ללמוד
את זה. מה יהיה אם בן אדם בכלל לא רוצה? הוא לומד באוניברסיטה בשביל לקבל תואר, בשביל לקבל מבחן, לקבל תואר, תקבל משכורת יותר גבוהה, ביה,
יהיה
נהנה. אם הוא נהנה מזה, מותר לו. מותר, ויהודי מותר שיהנה מהתורה. זה ברוך השם, סימן שמשהו מתגלה לו בשורש. זה עדיין לא נקרא שלא לשמה. חסר משהו, זה לא שלם, אבל ייתכן, יש שתי סוגי הנאה גם. יכול להיות שהוא נהנה מעצם העיסוק האינטלקטואלי. רק, נטו. וייתכן שבדיעבד הוא גם נהנה שיש לו... יש לו איזה עיניקה ממשהו יהודי. אם זה כבר מתחיל להיות ככה, אז לא צריך להגיד שום דבר. אבל בכל אופן, מה יהיה אם אחד במפורש הוא זרק קרדום לחפור בו או משהו כזה? אז באמת, לפי הפירוש השני שאמרתי, אז באמת ייתכן שהוא לא יגיע ללשמה. אף על פי כן זה עדיף מה שלא ללמוד בכלל. יש רק לימוד תורה אחד שכתוב שהוא שלילי, זה ללמוד על מנת להראות לאחרים שיודעים יותר טוב מהם, על מנת לקנטר, על מנת כמו שאומרים להתכבד בקלון חזרו. זה דבר פסול, זה עבירה. אבל חוץ מזה, אם בן אדם לומד סתם בשביל כיף לו, בשביל תעודה או בשביל זה, זה עדיף מיה שבאמת, כי גם הפירוש הזה הוא נכון, גם הפירוש הזה ש הבן אדם לומד שלא לשמה, אבל בינינו אנחנו יודעים שבסוף ייתכן שלמוד יעורר אותו. כי אי אפשר לדעת לאיזה חלק בתורה הוא ייפול, הוא נמצא שם איזה מדרש שפתאום יפתח לו את העיניים. אז זה גם פירוש נכון. אבל יש כאלה שאומרים שהפירוש הוא, זה פשוט דרגה יותר גבוהה, שגם בשלא לשמה צריך להיות מטרה שמתוך, אני יודע שעכשיו אני לומד שלא לשמה, אבל אני גם יודע את הסוד שמתוך זה אני מגיע ללשמה. ואני שואף להגיע ללשמה, אלא שבינתיים אני לא שם. יש פירוש כזה. עכשיו, אני לא יודע, זה ברור ששם שהוא מדבר על לימוד תורה, וגם פה אצלנו בשפת אמת שהוא מדבר על לימוד תורה, הוא לא מדבר על צדיקים דווקא. פה הוא מדבר על צדיקים, בקטע קודם הוא לא מדבר על צדיקים. באופן כללי זה כל יהודי שלומד. זה שאני סייקתי את זה, אמרתי גם אז, אם הוא לומד בכוונה תורה, או לומד לשמה, הוא לומד... אני התכוונתי שזה לא יהיה באופן הפך לגמרי, כי אם בן אדם באופן הפוך, אז הוא בכלל, הוא לא נוגע בתורה שבדבר. אני אסביר את עצמי יותר טוב, יש מאמר חז"ל שאומר, תורה בגויים אל תאמין, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. יש קטע מרבי צדוק, שהוא כותב, למה תורה בגויים אל תאמין? זה יכול להיות איזה פרופסור למשפטים שלמד את כל הלכות טוען ונטען בשולחן ערוך, הוא יודע את זה יותר טוב מכל הרבנים. הוא גוי, לא יכול להיות, בטח שיכול להיות. זה אומר, אתם לא מבינים, ברגע שזה נכנס בתוך ראש של גוי, זה הופך להיות חוכמה, זה מפסיק להיות תורה. אצל גוי זה לא יכול, זה, הוא לומד תורה, הוא יודע תורה, אבל כשזה נכנס אצלו זה לא יכול להישאר בגדר של תורה. והוא מסביר שם שתורה זה, זה אור שמאיר את הדרך. אצל הגוי זה, הוא לא מקבל את זה כאור שמאיר את הדרך. הוא הופך את זה שזה לא יהיה תורה. עכשיו, אם בן אדם לומד תורה לגמרי שלא לשמע, אז יש איזשהו, על כל פנים, בתודעה הגלויה שלו, יכול להיות דבר כזה. שהוא, כאילו, הוא מלקט רק את ה... הוא תפס רק מלמעלה, הוא לא תפס את השורש. אף על פי כן, היות שהוא יהודי, אז כאן צריך, זה כבר... זה התורה של הרב קוק, למעשה, מה שאני הולך להגיד עכשיו. לא, לא שראיתי זה כתוב בספריו, אבל אם מדברים על שיטה, השיטה של הרב קוק הייתה שהרבה פעמים בן אדם עושה משהו עם, עם כוונה מסוימת אחת, ובאותו זמן הנשמה שלו משתתפת בעשייה הזאת עם כוונה מסוימת אחרת לגמרי, והוא בעצמו יכול לחיות את כל החיים שלו ולא לדעת. אז אם מסתכלים כך, אז הרי ייתכן שהוא כן יכול לעורר מישהו אחר בתשובה, למרות שהוא לומד שלא נשמע, כי בשעת מעשה נשמתו לומדת תורה. בתודעה שלו זה לא הגיע, אז אם ככה, זה כבר תורת הסוד, זה סוד, זה לא דבר שאפשר לדבר עליו. אי אפשר, דבר כזה גם אי אפשר ללמד וקשה לפתח, זה דבר שקורה, ככה זה. אז אני לא יודע, למה הם התכוונו כאן, קשה מתוך ה...
אני רוצה להתכוון משהו, בשיטות של גם רצון וגם התבטלות, אבל זה בדיוק ההפך.
נכון.
בן אדם, אני צריכה לרצות.
כן.
וברגע שאני רוצה אני מגיעה לשיאה, לשיאני.
כן.
של עצמי.
כן.
ומאידך, כשאני עומדת מול העניין, אז אני צריכה להתבטל.
נכון.
וזה כאן איזשהו היפוך.
נכון. אני רוצה שאני אגיע למצב שבו אני לא רוצה כלום, אבל כרגע אני רוצה. אפשר להבין את זה אם מתחים את זה על ציר הזמן. שני הדברים האלה הם בזמנים שונים. אני שואף שאני לא אשאף. השאיפה שלי שלא תהיינה לי שאיפות יותר, אבל לא שתהיינה לי שאיפות בגלל שאני אהפוך להיות אבן דומם.
אבל שאיפה זה לא כמו רצון.
אבל ברצון יכול להיות אותו דבר.
ברצון יש של
כולי. נכון. כל כולי רץ למקום שבו אני אעמוד דומם ואני לא ארוץ יותר. לא בגלל שהגעתי למשהו, אלא בגלל שאין לאן לרוץ. זאת אומרת שאין לאן לרוץ כי הכל זה פה. עכשיו אני רץ כי אני לא רואה את זה פה. זאת אומרת, אני רוצה לעשות תחת רוח להשם. אז אני, אבל לא שאני רוצה לעשות פחד, אני רוצה שאני אגיע למצב כזה שבו אני רוצה לעשות פחד.
ההתבטלות היא תוצאה של העשייה בעקבות הרצון, או ההתבטלות היא תוצאה של שיא הרצון?
ההתבטלות היא תוצאה של תודעה. של תודעה שחוץ מהשם אין כלום.
אז שיא
אלא, כן, נכון. זה מה שעמד ברקע של הרצון. זה הדבר שממנו התחיל הרצון. אבל אם הייתה חסרה העשייה, או הייתה חסרה ההתקדשות שבעשייה, אז הבן אדם עם כל הרצונות האלה, אמר לי פעם מישהו שהתעסק עם הקבלה של רבי אברהם אבולעפיה, יש שם מדיטציות, אתה רואה אותיות ואתה רואה שהן גדלות והולכות, משהו מרתק של כל זה, אז זה אמור להיות דרך איך להיות נביא. אמר לי פעם מישהו שהתעסק עם זה, הוא אמר, כן, אפשר מזה להיות נביא, אפשר להיות מזה להיפתח לכל מיני רוחות אטומה שישקש, למרות שהוא יעשה מדיטציה על יוד כבר, כי זה לא יעזור לו, כי אם הבן אדם הוא לא נקי, אז איך כתוב שם, אל תיכנס להתפלל בחורבה, כי יש שם מזיקים. אם אתה חורבה, אז המזיקים עושים שם ביקור. אם אתה שלם, קודשא בריך הוא לא שריה באתר פגים, כתוב בזוהר, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. צריך להיות בשלמות בשביל לקבל את הקדושה. עכשיו, אם אתה לא מתפתח ואתה לא עושה מדיטציות כאלה ואתה לא זה, אז אתה תשאר כמו שאתה. אבל אם אתה נפתח וחסר לך ההתקדשות של המעשה, אז אוי ואבוי. בשביל זה הרמב"ם כותב שאין הנבואה שורה אלא על על גיבור המתגבר על יצרו, וכל דבר כתוב שם חכם ועשיר, וגיבור, גיבור המתגבר על יצרו, ואין יצרו מתגבר עליו בשום דבר. ויש כל ה... והרמב"ם מדבר, הבן שלו גם כותב על זה פרק בספר המספיק לעובדי השם, מדברים הרבה על התבודדות ועל התבוננות כדי להגיע לנבואה, אבל זה הכל עשיית הכלי. השפע צריך להגיע מלמעלה, ושפע הקדוש ברוך הוא נותן למקום הראוי. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא שלח שפע למקום שאינו ראוי, ואם הבן אדם לא מקיים את מה שהשם רוצה ממנו, הוא מקום לא ראוי, ואז השפע לא יגיע. עכשיו בעניין הזה שהוא מדבר כאן, הוא לא מדבר על נבואה, הוא מדבר על עבודת השם. אז יש תודעה שהיא ברקע, למה בן אדם רוצה לעשות תחת רוח להשם? יהיה הפסיכולוגים של הצדיק, למה הוא רוצה לעשות תחת רוח להשם? יהיה שברקע יש לו שזה הדבר היחיד שהוא משמעותי, זה התשתית הרעיונית שלו, זה אצלו מאוד חזק, ולכן הוא לא רוצה שום דבר אחר. אין שום דבר אחר, חבל לבזבז על זה את הזמן. אם אני עושה משהו, אז שיהיה מזה נחת רוח להשם. לא משנה שאני קם בבוקר ואני בבוקר טוב לאשתי, זה לא חשוב, אבל שיהיה מזה נחת רוח להשם. איך? על ידי זה שעשיתי נחת רוח למישהו, לא משנה, אבל שיהיה מזה נחת רוח. עכשיו, אם אני הולך בדרך הזאת, ברקע יש כל הזמן איזה שחוץ מהקדוש ברוך הוא שום דבר. עכשיו, אני מרגיש את עצמי קיים, ואני רוצה להתעסק בדברים משמעותיים. האדם הרי מחפש משמעות, כן? אני רוצה להתעסק עם דברים. אין דבר משמעותי בעיניי חוץ מלעשות נחת רוח להשם. עכשיו, זה הכל מתי שאני עדיין בדרך. אבל יש איזה שלב שמה שברקע הוא מאיר בגלוי לגמרי שבאמת אין שום דבר חוץ מהשם, זה ביטול גמור. והביטול הגמור הזה, כל זמן שבן אדם חי, יש איזה סף שהוא לא יכול להגיע אליו. לא יראני האדם וחי. לעתיד לבוא, יהיה את החיבור של שני הדברים, וזה אנחנו באמת לא יודעים איך שזה יהיה. לעתיד לבוא יהיה את החיבור שיהיה עולם העשייה, ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך. על מתי אנחנו אומרים את זה? לעתיד לבוא. נכון? נבנה מקדש, נקריב קורבנות, נקטיר קטורת, נעשה מעשים, נעשה את כל המעשים שעושים היום, ומצד שני ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, וכל דבר יגלה את השם, והתודעה שלנו היא תהיה תודעה אלוקית. אנחנו נסתכל עיני השם אל צדיקים, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את ההסתכלות שלו, אנחנו נסתכל כמו שהוא מסתכל על המציאות. כמו שהוא מסתכל על המציאות, אז אנחנו האצבעות שלו, ואנחנו נעשה. אז זה, כאן יש נקודה שאי אפשר להבין אותה. באמת אי אפשר להבין אותה. רק תמיד ככה, כל הדברים שהם הפוכים, שאי אפשר להבין אותם, כמו ידיעה ובחירה וכל זה, זה תמיד בגלל הגובה שלנו, בגלל הרמה שלנו. כשאנחנו נהיה ברמה יותר גבוהה, ככה זה תמיד. כשעולים לרמה יותר גבוהה, רואים ששני דברים שהיו הפוכים קודם, לא רק שהם לא הפוכים, אלא שהם שני צדדים של אותו דבר. מה?
אדם שבאמת מגיע לסיום
בחיים? תלוי מה הוא עשה בחיים שלו. את יודעת, אני אספר לך סיפור, אז תביני אותי. יש סיפורים על עולם התאור. לא עולם התאור של הקבלה, עולם התאור של הסיפורים. מה זה סיפורים של עולם התאור? זה שבן אדם עדיין לא יודע שהוא מת, הוא מסתובב בעולם הדמיון. יש כל מיני סגולות להינצל מהעולם הזה, מעולם התאור. עכשיו, היה פעם יהודי נורא פשוט, שבזמן של רבי נתן, זה שכתב את הלקוטי הלכות, היה יהודי, הסתובב בסביבה שלו שם איזה יהודי, שהיה יהודי נורא פשוט כל יום, והוא היה איש פשוט ודל בחוכמה, וכנראה דל גם בממון, ובני אדם אהבו ככה ללעוג עליו. ומה היה, מה היה העניין שלו? היה שכל לילה הוא היה קם לתיקון חצות, ואחרי שהיה לפנות בוקר, שהיה אומר את התיקון חצות לפני התפילה, היה רוקד אשרינו מתוך חלקנו. אז קראו לו את, נגיד, ינקל אשרינו, מוישה אשרינו, ככה צחקו עליו, הדביקו לו כינוי. אז פעם הרבי נתן ראה שככה אנשים מבטלים אותו, צוחקים. אז הוא אומר, אני לא מבין מה אתם צוחקים עליו. לכולנו יהיה עולם התור. העולם התור שלך זה שאתה תמשיך בביזנס שלך, העולם התור שלו זה שהוא יקום לחצות וירקוד אשרינו. איזה עולם התור יותר טוב? זאת אומרת, זה כבר במקרה הגרוע, במקרה שיש עולם התור. יש יהודים שזוכים שאין להם עולם התור. מה פירוש אין להם עולם התור? הם באמת מתבטלים. כתוב בדברי חז"ל, כי לא יראני האדם וחי, צדיקים בחייהם אינם רואים, אבל במיטתם הם רואים. באותו רגע שבן אדם נפטר, אלא שאחר כך, אחר כך דנים אותו, אז עוד פעם, אז נותנים לו לפי מה שמגיע לו. מה? נכון, אם בן אדם, אם בן אדם שומר על זה.
אבל הנסירה שאני אתה יודע שאנחנו
נעבור
את האדם,
זה מבטל אותו. זה לבטל את הגאווה שלו.
מה שמחזיק בפנים, זה לא עובד עם זה.
אבל תראי, יש עניין של לבטל את הגאווה. זה ודאי מתבטל, מתי שבן אדם, אבל
נהיה כאן. מה שבן אדם חולה ברום,
תקופה
ארוכה, אני מלקח אותו.
נכון. זה מבטל את הגאווה. ייסורים מבטלים את הגאווה. אני פעם למדתי עם איזה קבוצה, ואני אמרתי להם, אני לא יודע, אני מקווה שזה נכון. אמרתי להם שיסורים באים להוכיח לבן אדם שיכול כל הזמן לחשוב על אותו דבר. דיברנו על זה שבוע שעבר, שחלק מאוד שמפריע ביסורים, שהוא כל הזמן חושב על הכאב שלו. ואני מס לחשוב על זה, די, הוא רוצה כבר לחשוב על משהו אחר, וכל הזמן הכאב מחזיר אותו למחשבה. אותו דבר דאגה, דאגה מאוד קשה. כל הזמן. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לבן אדם שבאמת היית צריך לחשוב על דבר אחד, רק לא על הדבר הזה, לא על הכאב, אבל אתה חשבת שאי אפשר, הנה הראו לך שאפשר. מבינה? בן אדם בטבע הוא אוהב פיזור, הוא מתפזר, הוא באנתרופיה, המחשבות שלו מפוזרות, הוא מפוזר, הוא מבולבל, יש לו מיליון רצונות, מיליון... הקדוש ברוך הוא רוצה לחנך אותו, שאם הוא רוצה, אז הוא יכול לחשוב על דבר אחד, להיות מכוון כל הזמן לכיוון אחד נכון, הוא רואה שאין שום סיכוי עם הבן אדם, הוא נותן לו איזה כאב. ואז הכאב מרכז אותו, הוא כל הזמן חושב, אוי, כואב לי. לפעמים שכואב לו בן אדם בפנים, קרוב למרכז התודעה שלו, אז בכלל, עין כואבת. רצה לי פעם ללמד שיעור על ייסורים עם עין, משהו משהו. רציתי לברוח, וידעתי רק לאן. וכשבדבר כזה, זה מכריח אותך כל הזמן, כל הזמן לחשוב על אותו דבר. אחרי שאתה יוצא מזה, אתה אומר, מה? עכשיו מה אני? למדתי איזה שיעור. מה אני עושה עם השיעור? אני עכשיו חושב שאני רוצה להתקרב להשם, מינימום. אני זוכר את השם, אני זוכר משהו. אני מארגן את החיים שלי מסביב למשהו אחד. ולא להמשיך להתפזר. זה למדתי, לימדו אותי את זה בשירת שכר לימוד כזה קשה, אז שאני אלך להיות עוד פעם טמבל. עכשיו, זה נקרא, זה ייסורים באים לבטל את הגאווה, הם מרקחים את הבן אדם, למה הוא מתפזר? הוא מתפזר ושמתרכז עבודה קשה. והגאווה לא נותנת לעבוד קשה, מה אני? אפשר לקחת איזה פיליפיני שיתרכז במקומי, הייתי נותן לו כמה שקלים, אבל אני לא פיליפיני, אני לא צריך לעבוד קשה. מה זה ממרקים?
מורידים את
המיותר. מורידים את המיותר, יש עוד משהו, יש נחושת ממורקת, יש בלשון בתנך, כשמדברים על ראי, אז כשבן אדם יהיה כמו ראי, אז אם הוא ראי, אז הוא ישקף את הקדוש ברוך הוא כל הזמן. לזה הוא ראי. הנשמה שלו היא כנגד 10 ספירות העליונות. רק יש על הראי כף עם בוץ, עכשיו הורידו את הכף עם הבוץ, ביסורים. אבל בן אדם חכם מנגב אבק לבד, הוא לא מחכה שזה יהיה כף של בוץ, שזה יקעב. אז זה הנקודה. עכשיו, כאן מה שאנחנו מדברים על ביטול, שאת אומרת מדי שבן אדם נפטר וכל זה, כאן מדובר על ביטול אחר. מדובר על ביטול אפילו של הרצונות של הקדושה שלו, שכבר בקדושה הוא לא רוצה יותר שום דבר. זה דבר שלמעלה מההשגה שלנו. יש אופן כזה של מסירות נפש אמיתית, שהוא לא מוסר את הגוף אלא את הנפש. וכמו שבעל שם טוב אמר פעם, נו, אם ככה אני אוהב את השם בלי עולם הבא. מכירים את הסיפור. הוא הבטיח פעם לאיזה זוג שיהיה להם ילדים. הם עזרו לו לעשות ליל הסדר, הוא היה בדרך, והם עזרו לו, לא היה לו פרוטה לפרוטה, ולא היה לו מצות, ולא היה לו יין, והם הביאו לו הכל. הבטיח להם שיהיה להם ילדים. ובאמת ככה היה, היה להם ילדים בסוף, אבל באותו רגע שהבטיח להם, הוא שמע בת קול שאומרת שהפסיד את חלקו בעולם הבא. למה שזה היה הפך הטבע לגמרי, וגם צדיק שמותר לו לעשות ניסים ונפלאות, הם היו עקרים, שניהם, טוטלית. וגם צדיק שמותר לו לעשות נפלאות, יש גבול למה שהוא יכול לעשות. ואם הוא עובר את הגבול הזה, אז הוא נקרא חוטא. אז הוא הפסיד את החלק בה, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. הוא שמע בת קול שאומרת שאתה מפסיד את החלק שלך בעולם הבא. הסיפור הזה מובא בקיצור בליקוטי מוהר"ן, בשתי שורות. אז הוא אמר, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא גם בלי עולם הבא. אז אחר כך החזירו לו, בגלל שהוא אמר ככה, אז הוא קיבל עולם הבא חדש. זה עניין שהוא מוכן להפקיר את העולם הבא שלו בשביל איזה זוג שהוא בקושי מכיר אותם שפעם אחת עשו לו טובה. או אפילו, האמת שיש סיפורים כאלה על מסירות נפש, אפילו על אנשים שלא מכירים אותם בכלל. רק זה שהוא יהודי, אני כבר מוכן לתת בשבילו את הכל. לפעמים שהצדיק מבזבז יום מהחיים שלו, או כמה שנים מהחיים שלו, זה מסירות נפש.
יש פה רצון לעשות.
כן, אבל הרצון שלו זה של השם יהיה נחת רוח. זה בעצם לא הרצון שלו. לא, זה לא, אי אפשר לתח איזה פסיכולוגית, זה לא זה הנקודה. נקודה אחרת.
אם אפשר נכון לעשות את המעשה הזה, אני לא מתחשבת
כלום, אני אסור? כן, אבל זה לא,
אפילו
יוצא לי נזק מזה. אפילו אם יוצא לי נזק, שאני לא אשרוד, שאני לא אשאר. אפילו אם זה על חשבוני, על חשבון הווייתי. זה כבר לא יכול להיות רצון שלי. הרצון שלי, כמה שהוא חזק בהוויה שלי, אבל הוא חלק מההוויה שלי. הרצון שלי לא יכול לוותר על ההוויה שלי. הרצון שלי לא יכול לוותר על הגוף. אפשר לעלות על המוקד עם רצון חזק. אבל לא יכול לוותר על עצם ההוויה שלי. אם אני יודע שאם אני אעקר מן העולם רוחנית גם, תבוא עכשיו הגאולה. מה דעתך? מה היא מציעה לי ללכות? שאני אעקר מן העולם הזה, מן העולם הבא, ילחקו אותי כאילו שלא נבראתי רוחנית, גשמית, ותמורת זאת תבוא הגאולה לכלל ישראל. יש מישהו שביטל את הרצונות שלו לגמרי, אז יגיד, מה השאלה בכלל? הוא לא יבין על מה מדברים. יש שם איזה מוישה אחד שהוא כן יהיה או לא יהיה, אבל לא חשוב, עם ישראל לקבל את משיח, מה לא משנה? זה פוקוס אחר, זה הסתכלות אחרת על הכל. שזה אני אומר, צדיק אמיתי, זה יחידי סגולה יש כאלה, שהם מסתכלים על המציאות בכלל בעיניים אחרות, לא דרך הפרטיות שלהם. איך אפשר להבין את זה? אנחנו לא מבינים. יש בלוקותי מוהר"ן בשני מקומות ראיתי שהוא מדבר על כאילו הלוואה מהתודעה של העתיד לבוא לתוך הזמן שלנו. כאילו שמלווים משהו, בדרך שהוא קורא לזה הערה מעל העתיד לבוא. וזה דוגמאות. בן אדם שהוא כזה, אז סימן שמשהו מעל העתיד לבוא מהיר בו. רק אני לא יודע כמה אנשים כאלה היו, זה דבר מאוד נדיר, מאוד... גם, האמת שגם הקדוש ברוך אף פעם לא מעמיד בן אדם בניסיון כזה. אלא שאם היינו מבינים עוד יותר לעומק את כל העניין, אז בכלל גם היינו מסתכלים, אנחנו היינו מסתכלים על זה אחרת, כי מה פירוש להפסיק להיות? אנחנו לא מבינים מה פירוש להפסיק להיות, אבל להפסיק להיות זה להיות כמו קודם שנבראתי, להיות כמו קודם שנבראתי זה להיות במקום מאוד טוב. על זה צריך לחשוב. ולכן באמת זה דבר שמחסל את עצמו. ככל שבן אדם פחות נמצא, הוא יותר נמצא. וכך כתוב בזוהר הקדוש, זה לא, שלא תחשבו שאני מדבר איתכם פילוסופיה, כתוב מן דאיהו זער איהו רב, מן דאיהו רב איהו זער. מי שמקטין את עצמו עד הסוף, אז הוא חלק מהאינסוף. זה נקרא בזוהר משתאווה בגופא דמלכא. זה כבר לא קיים כיחידה נפרדת. להפך, ככל שהוא פחות קיים, אז הוא יותר חלק מהאינסוף. אבל אני לא יודע אם על זה השפת אמת מדבר, זה סתם, אתם משכתם אותי בלשון את השאלות שלכם, אז בעיה שלכם, תבינו. אבל לא על זה, לא על זה הוא דיבר, אני לא חלמתי שאני אדבר דיבורים כאלה, אני לא אדבר על זה. מה? טוב, זה בסדר, לא אכפת לי, לא מפריע לי.
יש לי נות אחד. בעצם אותה שאלה של ביטל אחד, יש איזה מנדחת של הנשמה שזה לא יכול להיות אחרת. איך עכשיו, חיים בלתי אפשריים ולא רבותיים.
כן.
יש איזה כוח,
נכון. נכון.
וגם שככל שהצד של הנשמה יותר מתחזק, אז הצד שתמיד...
נכון.
מה זה הכל הטוב הזה? איך הם בכלל מגשרים
עליו? זה עוד פעם, אותו סיפור כמו המשיכה האחורנית של המיתר, של הקשת. אני אתן לך דוגמה מיעקב ועשיו. דוגמה פשוטה. תראי לעצמך שעשיו מגיע אחרי הברכות, והוא רואה שיעקב לקח את הברכות, אז הוא הולך לשדה ועושה התבודדות, ומגיע למסקנה שצריך לחזור בתשובה, שמן השמיים לקחו את הברכות, והוא נהיה צדיק. תראי לעצמך דבר כזה, ואז יעקב לא הולך לחרן, ולא פוגש את האימהות, ואני לא יודע אם יהיו מתחתן, ואני לא יודע איזה ילדים גדלים לו. כי הם בכל אופן הם היו באיכות אחרת מה שבנות כנען, זה כתוב שם. זאת אומרת, הרי בעצם אם עשיו לא היה, היה צריך להמציא אותו. ככה משמע מההמשך של הפסוק, נכון? עכשיו תראו לעצמך שבן אדם, הוא היה נולד ולא הייתה לו את המשיכה לצד ההפוך. הרי כתוב שיעקב ועשיו זה המדרש. איפה בא לדוגמה של יעקב ועשיו? המדרש על יעקב ועשיו, כתוב, בדיוק כתוב שזה היצר טוב והיצר רע. ככה מדרשים אומרים. אז אם היצר רע הזה לא היה, אם כל המשיכה לכיוון הגשמי לא הייתה, אז היה צריך להמציא אותה. בגלל שאת כל, קודם כל, את כל הכוחות הפנימיים, הבן אדם אם לא היה לו יצר רע, אז היה מלאך מדרגה שלישית. הייתה לו, השאיפה הזאת הייתה אצלו כאילו מין ליריקה כזאת. היא לא הייתה עם מסירות נפש, היא לא הייתה עם הכוחות הכי עמוקים, היא הייתה, כמו שאומרים, כן, כן, לא, לא, ככה. או שהיא הייתה כמו מגנט, בצורה לא מודעת בכלל, או שהיא הייתה חלשה כזאת, בגלל עצם זה שהוא נמצא בתוך גוף, ובתוך מצב מצומצם, והתודעה שלו לא יכולה לסבול דבר כזה גבוה, אז היה מתעמם באיזושהי צורה, והיה יהודי של יום כיפור כזה. עכשיו, שיש לו יצר הרע, סיפר... יש ספר שנקרא, זה ספר ביידיש, שנקרא דברי אמונה. שמעתם על השומר אמונים? שומר אמונים שגר בירושלים, אבי אבות של הזברות, שאוכלות ככה, הזברות השחור לבן ביום חול, מה? מה זה? הרבה הלך, כן. אז הוא חתנו, נפטר תשינו זין. כן, חתנו, היה לי תמיד חכם גדול. הוא הדפיס ספר בשם דברי אמונה, זה מה שהתלמידים רשמו את מה שהוא דיבר בשבתות. ספר לא גדול, זה רק מכמה שנים. ספר ביידיש. הוא מספר שם שהוא פגש בבני ברק, הוא פגש חסיד זקן, שהיה מחסידים של פלוני בן פלוני, שם הוא כותב, והוא התלונן בפניו משהו, הזקן הזה היה סבא שלי. אני זוכר איך שהם נפגשו בלוויה של החזון איש, אחרי הלוויה הוא בא לבקר את הסבא שלי, והם דיברו ביניהם, ואני הסתובבתי בבית ולא הבנתי. אחרי כמה שנים הייתי בחנות שלהם, מוצאתי ספר, אני פותח, אני רואה את הסיפור, הוא מזכיר את השם שלו שם. אז עכשיו נדע לי מה הם דיברו אז, כשלא הבנתי. אז הוא מספר שהיהודי הזקן הזה, הוא אמר לו שהוא מתגעגע לשנים שהוא היה צעיר והיה צרה היה מפתה אותו לדבר עבירה, כי אז הוא הרגיש חיות גדולה בעבודת השם עם ההתגברות ביחד. עכשיו שהוא זקן והיצר כבר לא מפתה אותו, אז עבודת השם שלו היא יותר ככה מצוות אנשים מלומדה. איפה לוקחים את היצר הרע עוד פעם? כן, זה לא עונה על השאלה, כי את שאלת שאלה אחרת, אני יודע, אבל צריך לחשוב על זה. יש טבע הירידה, יש עניין שנקרא טבע הירידה. הקדוש ברוך הוא ברא את הכל על ידי כוח אלוקי, והוא שולח את הכוח האלוקי למטה כדי שהנבראים יתקיימו. עכשיו התפקיד של האדם זה לרדת גם להיות למטה ולהעלות את הכוח הזה חזרה. אז רבי נחמן אומר שיש כוח המושך וכוח הדוחה. מישהו ראה איזה פעם? לדוקטור מהר"ן יש תורה על כוח המושך וכוח הדוחה. הוא נותן דוגמה, כמו שבן אדם לוקח אבן וזורק אותה כלפי מעלה, אז באותו רגע הוא מתנגד לכוח המשיכה, אבל הטבעי זה כוח המשיכה. אבן לא הופכת להיות ציפור פורח באותו רגע, בסוף היא חוזרת. אבל כמה כוח יותר שהוא משקיע בזה שהוא זורק את האבן כלפי מעלה, ככה היא מתנתקת יותר מהטבע שלה, אבל בסוף היא טיפול. זאת אומרת, הטבע של כל הדברים זה להימשך לקדוש ברוך. הטבע של כל הנשמות זה להימשך איך שיש קדושה, איך שיש צדיק, איך שיש תורה, איך שיש... כולם נמשכים לקדושה. והטבע של כל הנבראים להימשך לקדוש ברוך. רק כדי שהם יהיו נפרדים, וכדי שתהיה בחירה, וכדי שיהיה לאדם שמסתכל עליהם בחירה, אז צריך את הכוח המכריח. הכוח המכריח מנתק אותם כביכול, שולח אותם כלפי מטה, כדי שהם יחזרו, והם יחזרו בחזרה לשורש. עכשיו, את העבודה, מה מרוויחים מזה שמפרידים אותם והם חוזרים לשורש, אנחנו לא יודעים. שבני אדם זה ירידה צורך עלייה. הם נשלחו למטה כדי להעלות את כל העולם כולו באופן חדש להשם יתברך. וזה כל הסוד של העתיד לבוא, של העתיד לבוא, כל הבריאה תתעלה, אבל היא תישאר בשמי. היא לא תתעלה ותעזוב את הכל. וזה ככה, ככה מבארים את זה, ויותר מזה אני פשוט לא יודע. ומה השאלה השנייה? מה? זה אותו דבר. ותשובה לא קיבלת. אם אני יודע, אני אגיד. אם תביא תשובה, תגידי לי. כן, למה לא? את שאל, מה?
מה שלא אומרת, באיזשהו מקום ש...
אתם רואים
שהם מתווכחים אותם ומתווכחים לנקודה שכבר
אין להם
בחירה.
נו, ואז?
אז
זאת אומרת, עבודה בשלשת. בשלה כתוב שבן אדם שעוזב את הבחירה שאנחנו מכירים מקבל בחירה יותר גבוהה. כתוב שאפילו לעתיד לבוא תהיה בחירה. כנראה שהוא מתכוון שאין להם את הבחירה בשפה שלנו. מה שאנחנו קוראים בחירה אין להם. אבל יש להם בחירה. יש להם בחירה ברמה יותר גבוהה. טוב. אותו גם אמרנו. מה השעה עכשיו? נגמור אולי את הקטע, מה?
תיקון לדאגה למשל, זה ממש להגיד.
מה, מה, מה?
תיקון לדאגה לעניין של דאגה.
כן.
להפוך את זה לניקוד. זה להיות ניקוד.
הדאגה מרכזת, הדאגה עצמה מרכזת, אז הדאגה מרכזת. עכשיו התיקון הזה, לכאורה, אני לא יודע, אני חושב שאם בן אדם מתרכז במה שצריך, אז הוא למד את השיעור.
אין עניין לתקן את אותו דבר שהוא מוסד דאגה, יש לתקן את עניין הדאגה.
כן, ככה אני חושב. אני חושב למרות שבפסיכולוגיה לומדים אחרת, אבל בפסיכולוגיה לומדים לדשדש בעבר ולהתעסק איתו ולתקן אותו. אבל נדמה לי, עד כמה שאני הבנתי, שבחסידות לא הולכים ככה בעניין הזה, הולכים עם לפתוח דף חדש ולהתחבר לשורש, וממילא כל הדברים יהיו מתוקנים. ראיתי את הרב שטיינזלץ כתב את זה פעם אחד מהספרים שלו, ויש עוד הרבה לדבר על זה. יש גם היום פסיכולוגים שהולכים ככה. יש משהו חדש שהם פסיכולוגיה, זה הגיע אליהם. איך זה יצא, אני לא יודע. כן, מכירה את זה? לא, לא, הוא לא מדבר על ביביוריזם. יכול להיות שרשטיינזלץ שם מדבר על משהו קורא לביביוריזם, בהביוריזם, אבל אני התכוונתי איזה משהו אחר. לא בדרך של אילוף. לא בדרך הזאת. אלא בדרך של טרנספורמציה, להפך, של לעלות בתודעה, זה הביביוריסטים בכלל לא חשוב, כיוון הזה, אני לא יודע. נמצא שבאופן בריאתו התברך העולם, באופן זה בני ישראל מקיימים העולם. עכשיו, אם השם ברא את העולם, בשורש המחשבה הוא ברא עם מידת הדין, ושורש המעשה זה מידת הרחמים, אותו דבר בני ישראל מקיימים את העולם בשתי המידות האלו. ולכן עלה במחשבה במידת הדין ושיתף עם מידת הרחמים, כדי שבאופן זה יהיה גם כן קיום העולם על ידי מחשבת הצדיקים. על ידי מחשבת הצדיקים יתעורר רחמי השם יתברך, כן, כמאמרם זה על בא לתאר מסייעים וסיוע זו הוא שיתוף מידת הרחמים כאן. מה הוא אומר כאן? יש את הרצון ויש את מחשבת הצדיקים. בתניה כשהוא מביא את המאמר של בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין שיתף עם מידת הרחמים, אז הוא אומר מה זה מידת הרחמים? על ידי צדיקים ועל ידי אותות ומופתים של התורה. הוא לא אומר אותות ומופתים של צדיקים, הוא אומר על ידי צדיקים. על ידי צדיקים זה מידת הרחמים. עצם זה שיש צדיק בעולם, הצדיק מעורר את מידת הרחמים. באיזה אופן הוא מעורר את מידת הרחמים? כל העניין של מידת הרחמים זה תמיד נתינת כוח מלמעלה כביכול על סמך מאמצים אפסיים או על סמך שום דבר. זאת אומרת, זה בעצם מידת הרחמים, אתה מקבל. זה שהשם שולח צדיק, נשמה של צדיק שהסתובב פה בעולם, שהצדיק הזה בא לא בשביל לתקן את עצמו אלא בשביל לעזור לאחרים, זה בפורש מידת הרחמים. זה עצמו מידת הרחמים. ועכשיו יש עוד דבר, זה השבת. אמת כי בימי המעשה אי אפשר להיות בלי חיסרון, רק על ידי הרצון והגעגוע אל השבת. פירוש, כאן הוא מגדיר ממש את כל מה שדיברנו קודם, שאף שכל אחד מוטרד במעשים שונים, כן, והוא מפוזר, מבקש הוא שלא להיות פיזור נפשו בכל אילו הדברים, רק להיות עוסק בעבודתו התברך בלבד. את זה יש לו בראש כל השבוע, את הרצון. על ידי זה זוכין אחר כך בשבת לסיוע משמיים, כוח הנשמה היתרה, והוא השתתפות מידת הרחמים. אז יוצא לפי זה כשכל ימות השבוע נבראים ממידת הדין, והפועל יוצא מזה באדם זה הכיסופים שיש לו, כי בימי השבוע יש לו כיסופים, אין לו, הוא עומד בשוק. מספרים על אחד מהחסידים שהיה צריך לעמוד בשוק והוא היה חלפן כספים פעם, והדרכם היה שהם היו עומדים וצועקים, מכריזים על הספרה שלהם, מה אתה מחליף, מה אתה מחליף. אז הוא סיפר שכשעומד בשוק הוא צועק מה אתה מחליף, אז הוא בעצם צועק לעצמו, מה אתה מחליף, מה אתה מחליף את העיקר על שטויות. זאת אומרת, כל השבוע עמד עם כיסופים אבל בפועל הוא לא יכול ללמוד, הוא לא יכול לעשות שום דבר שבקדושה, הוא עמד בשוק. אז אם עומדים ככה בשוק, אז בשבת יש שבת אחרת לגמרי. אז על ידי הרצון של מידת הדין משתתף מידת הרחמים. אנחנו רואים בקטע השני הוא הלך לגמרי כמו בקטע הראשון, הוא רק מוסיף עוד דבר. עכשיו באמת אנחנו גמרנו, מה בתוכנו משך אותנו כלפי מטה? זה אותו דבר שמושך אותנו כלפי מעלה? בתודעה זה אחד, נכון? מה מושך אותנו כלפי מטה? כן, אבל מה בתוכנו מחפש בלמטה? מה?
זה
רוצה
את הדבר שיש למעלה בנשים.
לא,
שוב שזה באמת
הסבתא.
מה?
שוב שזה באמת הסבתא. זה
נכון ביותר ברור. אני פשוט לא שמעתי, פיזית.
משוב, להשיג דבר, הוא למטה הרבה יותר ברור.
יותר קל להשיג למטה.
את יודעת שמחקתי את הדבר, למעלה נפל לא בטיח איתם כאילו.
שמעתי פעם שאחד מהפירושים של נפש זה רצון. אם יש את נפשכם שמעוני ופיגול ועפרון בן צוחר, נפש זה רצון, אין נפשי אל העם הזה, יש את נפשך, אין את נפשך. כשמדברים שנפש זה רצון, כשמדברים בחסידות על נפש אלוקית ועל נפש בעמית, מדברים על נפש אלוקית ועל נפש בעמית, אז הנפש האלוקית זה רצון אלוקי. הנפש האלוקית היא עדינה, והטבע שלה זה שהיא רוצה להיות עוד יותר עדינה, היא רוצה לעלות. הנפש הבעמית, הטבע שלה זה שהיא לא עדינה, והיא רוצה לממש את הצד הלא עדין שבא, ויש לה את טבע הירידה. השורש של זה זה למעלה ברוחניות, הטבע של האורות והטבע של הכלים. הטבע של הכלים זה טבע הירידה, הטבע של האורות זה טבע של העלייה וכן הלאה. אבל לכל פנים, הטבע של הנפש המעמיד זה טבע הירידה, הטבע של הנפש האלוקית זה טבע העלייה, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את שתי הנפשות האלה, שהם בתחושה שלנו זה סקאלה אחת, שבחלק העליון יש את זה ובחלק התחתון יש את זה. הבן אדם מרגיש אחדות אחת, ולכן הוא פעם כך פעם כך, יעלו שמיים ירדו תהומות, הוא נמשך לפה ונמשך לפה, הוא חושב שזה אותו אחד, זה אותו הוא, אבל האמת שזה בא מרצון ממקום אחר. עכשיו איך זה, איך הנשמה יכולה להשתתף עם טבע הירידה, ואיך הנפש הבעמית יכולה להשתתף עם טבע העלייה? הרי היה צריך להיות קונפליקט נוראי בתוך הבן אדם, איך הוא לא משתגע? אז זה בגלל שהנשמה, יש על, שמו בנשמה גם את טבע הירידה, כי אחרת היא לא יכולה להגיע בעולם הזה. אבל הטבע של הירידה בנשמה זה דבר שהוא לא חלק מהמהות שלה. זה מצב, זה תכונה נרכשת, סביבתית, שהקדוש ברוך הוא נתן לה ושלח אותה עם זה למטה. זה כמו ששולחים בן מלך למקום רחוק, תמיד הוא יכול גם ליהנות מהטיול, יש לו גם משיכה למקום הרחוק, אבל הוא מתגעגע הביתה. הגעגועים שלו הביתה הם חלק מהותי הרבה יותר מאשר משיכה שלו לראות מה שיש במקום אחר. עכשיו אותו דבר יש בתוך הנפש הבעמית, יש גם טבע עלייה, יש שיש בו את נקודת אור, יש בו איזה ניצוץ אלוקי, ולכן הוא יכול לעלות עם הנפש האלוקית ביחד בעלייה שלו. אחרת ברגע של עלייה בן אדם היה משתגע. אז לכן זה נראה ככה, מה שאנחנו עושים עם זה, איך אפשר לסבול את זה, אני לא יודע. מה שעושים עם זה אפשר, זה אפשר לדעת. מה שאנחנו עושים עם זה זה להפוך את הירידות לתפילות. הרבי פסצנה אומר, ממעמקים קראתיך השם, יש לו פירוש מפתיע. מה זה ממעמקים קראתיך השם? אני קורא לך מאיפה שאתה מתחבא. איפה אתה מתחבא? במעמקים שלי, בתוך הנפילות שלי, שם אתה מתחבא, משם אני קורא לך החוצה. אם בן אדם יודע שכל זה, זה הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי כל זה, מאחורי כל התכנון הנורא הזה של הירידות ושל המשיכה כלפי מטה, בתנאי דבר אחד, שהוא לא יחטא. כי ברגע שהוא חוטא והוא עושה בבחירה שלו את רצון השם, אז הוא יוצא מהמשחק, כמו שאומרים. ככה כל זמן שהוא רק נמשך לזה, אז רק יכול לקדש אותו. אתה נמשך לזה, זה כדי, זה כמו עוד פעם, כמו שדיברנו על יעקב ועשיו, זה כדי לגלות מתוך אחר כוחות יותר פנימיים. אפשר לראות את זה בגשמיות, אנחנו נמצאים במקום שאנחנו מוקפים אויבים. יכול להיות שאם לא היינו מוקפים אויבים, היינו מוקפים איזה עם אחר, אז אני לא יודע כמה אחוז מבני ישראל הם מתחתנים איתם. זה בצורה שלילית, ובצורה חיובית, אז גם כן, אני לא יודע כמה מאמצים היינו משקיעים, קודם כל המון אנשים חוזרים בתשובה, יש שהם רואים את ה... איך שהכל קורס. אבל מצד שני, גם בגשמיות פשוט. אם אנחנו היינו יושבים בשקט, מסביב כולם היו מבסוטים, מקבלים אותנו בסבר פנים יפות, עם קפה ועם חומוס, אז אנחנו היינו נשארים עם איזו רפובליקת בננות, קטנה, שאפילו נפתן לה. כן, שום דבר. היום אנחנו, בשביל להתקיים, להישאר בחיים, היינו צריכים לפתח נשק מתוחכם ולהיות בהייטק הכי גבוה בעולם כמעט, וכל מיני דברים כאלה. ובשמיות, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נותן מחסומים לבן אדם כדי שהוא יעורר בתוכו כוחות פנימיים. זה רואים בעולם, רואים מציאות כזאת. גם הערבים, אם אנחנו לא היינו כאן, אולי בזכות הנפט היו קצת מתעניינים בהם, כמו בוונצואלה, לא יותר. בגלל שאנחנו פה, אז פתאום נתנו להם כסף רק בשביל שהם ישבו בשקט. יש מדינות ערביות שאין להם נפט. לירדנים אין כלום, חוץ מהאדמה והאבנים אין להם שום דבר. ובשביל שהם חתמו איתנו על משהו שלא השקיעו כלום, קיבלו המון המון כסף לאמריקאים. נו, אז מה הם הפסידו? אנחנו כביכול גזלנו להם את הכל, בסוף הם הרוויחו. הסדר ההנהגת העולם הוא כך שכל משיכה לאחור משחררת כוח קדימה, רק שבקליפות זה הולך בדרך של רמאות, ובקדושה זה הולך בדרך של עבודה קשה. אבל יש בזה כוונה, ואם מתייחסים לזה כך, זה כל הנקודה, אם הופכים את זה לתפילה, אם מתייחסים לזה כך, אז זה לא יכול להקים את הבן אדם. זה מוריד אותו, כמו שכתוב, איפה כתוב? שבע יפול צדיק וקם. במשלי, נתאים למשלי משהו, שבע יפול צדיק וקם. זאת אומרת, כל פעם שהוא נופל, הוא מיד קם, הוא לא נשאר, הוא לא נשאר למטה.
שאלה,
אני
צריך לחפש את המקום שקשה בו?
אני חושב שמה שצריך להיות קשה לנו, אנחנו נפגוש גם אם לא נמצא. ואם אנחנו מחפשים דווקא מקום שקשה, ייתכן שאנחנו מפספסים את מה שאנחנו אמורים באופן אישי לשליחות שלנו. להפך, צריך לחפש, צריך לחפש את מה שאנחנו זורמים עם זה. אומרים בשם הארי הקדוש, מאיפה בן אדם יודע? אני שמעתי זה אחד מהרבנים בירושלים פה, רבנים מאוד חרדים, התפלאתי, זה היה נשמע לי ככה, אבל אמר שהארי הקדוש אומר, איך בן אדם יכול לדעת את התיקון הפנימי שלו? אז אמר שמצד אחד יש לו על זה הרבה מניעות, מצד שני הלב מאוד משך אותו לזה, הוא מרגיש שהוא זורם עם זה, הוא מרגיש שהוא זורם עם זה אבל מפריעים לו, סימן שזה התיקון שלו. עכשיו המפריעים יכולים להיות מפריעים פנימיים, זה לא צריך להיות שמפריע לו מישהו מבחוץ, אבל אם הוא בכלל לא מרגיש שהוא זורם עם זה, בסדר, זה מצווה כמו כל מצווה, אבל זה לא התיקון הפרטי שלו. מצד שני, אם זה הולך קל מדי, אז זה גם כן יכול להיות שעדיין לא. יש סיפור על בעל התניה, פעם ראשונה נדמה לי שהיה אצל המגיד, אז הוא אמר לו, כתוב שצריך להתייגע בתורה, הוא לא מתייגע, הוא לומד ומבין, הוא לא מתייגע, מה עושים? אז הוא אמר לו, בגלל שאתה עדיין לא עושה את השליחות הפרטית שלך, כשאתה תתעסק עם השליחות הפרטית שלך, אז אתה תראה שיהיה לך קשה. מה השליחות שלך? הוא אמר, לקרב יהודים להשם יתברך. ואחר כך כשהוא נהיה מנהיג בישראל והתחיל לקרב אנשים, אז באמת היה לו מאוד קשה, פעמיים רצו להרוג אותו. זה לא היה סתם קשה קשה כמו ללמוד אדמה, זה היה קשה ממש. אז יש דבר כזה, שאם זה יותר מדי קל, אז יכול להיות שזה לא... אבל צריך לעשות את זה, קודם כל לעשות את הדברים הקלים. אבל היום יפסיקו לא לעשות בסוף שום דבר. אתה קשה לא לעשות כי זה קשה, ואתה קל לא לעשות כי לא צריך. אז מה יצא מזה? טוב.